פרשת מקץ, איך להגיב לאדם שהזיק לי?
לכל אחד יש אנשים שהזיקו לו, שפגעו בו, שהם תקריות לא נעימות בחיים, אנשים שיש לו חשבון איתם, ולכל אחד יש את הדרך שבה הוא מגיב. יש אחד שמתעלם, יש אחד שכועס, יש אחד שאפילו נוקם, מחזיר רעה תחת רעה. וכאן מרתק מאוד לעקוב אחרי התגובה של יוסף הצדיק. קראנו בפרשת וישב איך שיוסף סובל מאחים שלו, הכי גרוע שיכול להיות, הם גם סותמים אותו בבית, רבים איתו מול האבא, ואחר כך הם בשלב העיקרי הם מכניסים אותו לבור, זורקים אותו בבור ומוכרים אותו עד שהוא מתגלגל לאורחת ישמעאלים, מתגלגל למצרים, הופך להיות עבד נקלה, מתגלגל לבית האסורים, וממש בנס הוא יוצא משם. ואז פרשת מקץ מתחילה שהגלגל מתהפך. אלה שהיו קודם למטה עלו למעלה, ואלה שהיו למעלה ירדו למטה. יוסף הצדיק שהיה קודם למטה, עבד בבית האסורים, הופך להיות משנה למלך מצרים. זוכה בלוטו, הגלגל מתהפך בצורה ב-180 מעלות. הופך להיות משנה למלך מצרים, מחזיק בידו את אוצרות התבואה של העולם, העולם כולו שרוי ברעב, ויוסף מחזיק את המפתחות של המחסנים עם כל האוכל, מחזיק בעצם את החיים של כל בני האדם. ואילו האחים שלו, האחים הגדולים, 10 אחים שיותר גדולים ממנו, שקודם היו החזקים בבית ויכלו למכור אותו, לעשות איתו מה שהם רוצים, עכשיו הם זקוקים ממנו לישוע. הם זקוקים ממנו לעזרה, ויהי רעב בארץ, ליעקב אין אוכל, להם אין אוכל, והם צריכים ללכת למצרים, לרדת למצרים ולהתחנן לפניו שייתן להם אוכל, שממש יציל להם את החיים, הם בידיים שלו. אז הגלגל מתהפך. וכאן מאוד מעניין לעקוב איך יוסף מגיב. עכשיו יש לו את ההזדמנות לעשות איתם מה שהוא רוצה. הוא יכול להחזיר להם, זה החלום של כל אדם, שיום אחד ההוא שהזיק לך יהיה בידיים שלך, ותוכל לעשות לו מה שאתה רוצה, לענות לו כאהבת רוחך. וכאן אנחנו מוצאים תגובה מעורבת, תגובה שהיא ממש מבלבלת. בפרשת מקץ אנחנו מגלים יוסף אחד, יוסף שמגיב בדרך אחת, ובפרשיות ויגש ויחי זה יוסף אחר. אדם שלא לומד את התורה שבעל פה, לומד רק את התורה שבכתב, קורא רק את מה שכתוב בתורה שבכתב, רק את פרשת מקץ ורק את פרשיות ויגש ויחי, יתרשם שמדובר בשני אנשים. זה פשוט לא אותו יוסף. זה על גבול הפיצול אישיות, על גבול האישיות החצויה. זה פשוט לא ייתכן בשכל להבין את זה. בתחילה, הם יורדים למצרים. הם נכנסים ב10 שערים. רש"י מספר, הם נכנסו ב10 שערים כי הם החליטו לחפש את יוסף. הם תיארו לעצמם שהוא בטח יתגלגל למצרים. הם אמרו, אנחנו כבר באים לבקש אוכל, אז נחפש פה את יוסף. והם נכנסים בשערים שונים, ובכל מקום רושמים את השם, ראובן בן יעקב, שמעון בן יעקב, לוי בן יעקב. נפגשים עם יוסף, המפגש הראשון ביניהם. 22 שנים הוא לא ראה אותם. עכשיו הם שוב בידיים שלו. והתורה מספרת מיד ויקירם, הוא הכיר אותם. הם לא הכירו אותו, אבל הוא כן הכיר אותם, והוא ידע בדיוק שאילו האחים שלו. ומה התגובה הראשונה שלו? והתנקר אליהם, והידבר איתם קשות, ויומר מרגלים אתם. זה המפגש הראשון שלו עם האחים, זה התגובה הראשונה שלו לאחים, הוא מדבר איתם קשות. הוא מתנקר אליהם, הוא מתעלם מכל ההיכרות המוקדמת ביניהם, משל הם לא היו אחיו, משל הם היו אנשים זרים. והוא מאשים אותם באבון חמור של ריגול, מה פתאום נכנסתם ב10 שערים? כנראה באתם לרגל את הארץ, כנראה אתם רוצים לכבוש את הארץ, ומרגלים, בודקים את כל המבואות של המדינה, את כל השערים של המדינה, כדי לדעת מאיכן אני נוכל להיכבש. אז יוסף מאשים אותם בריקול, אבון חמור. זה השלב הראשון. השלב השני, הוא לא מסתפק בהתקפה מילולית, שהם לא יודעים איך לענות להם, לא יודעים איפה היא נפלה להם. מה פתאום להאשים אותם בריקול? הם בסך הכל באו לבקש אוכל, כל העולם ברעב. אחרי ההתקפה המילולית מגיע המעשה. הוא משליך אותם ל3 ימים לבית האסורים. ואז מגיע השלב השלישי, שהוא ממש כבר אפשר לקרוא לו התעללות. אם המעשים הקודמים היו התנקרות, היו דיבורים קשים, אז השלב השלישי הוא ממש התעללות. כן, האחים חוזרים חזרה, מביאים את בנימין, יושבים איתו יחד לאכול, ואחרי שהם יושבים איתו כולם, 11 אחים ביחד איתו, הוא לוקח את גביע הכסף, יותר מדויק, שולח את מנשה, שיקח את גביע הכסף שלו, ויכניס אותו בתוך התיק של בנימין, בתוך השק של בנימין. הם מסיימים את הארוחה, יוצאים חזרה הביתה לכיוון ארץ כנען, לכיוון אבא שלהם, ואז באמצע הדרך מנשה רודף אחריהם, למלך, למשנה למלך, נעלם הגביה, אולי זה אצלכם, אכלתם איתו על השולחן. הם מזעזעים, אנחנו גנבים, אנחנו אנשים ישרים, אנחנו נגנוב את גביה המלך. פותחים את כל הסקים, ובאופן מפתיע, מוצאים את הגביה בעתיק שבסק של בנימין, של הבן הקטן, הבן האהוב, שיהודה נשבע עליו, שהוא יחזיר אותו חזרה הביתה לאבא שלו, בריא ושלם. יוסף פשוט מתעלל בהם. הוא לוקח את הגביה, מכניס בפנים, ואחר כך באופן מפתיע מוצאים את הגביה שם, ואז הוא בא ותובע אותם לעבדות. עיננו עבדים לאדוני, כי אדם שגונה ואין לו מה לשלם, נמכר לעבד. אז מה העניין הזה? אז זה מתחיל בהתנקרות, זה מתחיל במעשים קשים, לכאורה זה נראה כנקמה צרופה, יוסף מחפש להתעלל בהם, כך זה נראה לכאורה. אבל זה רק לכאורה. כי בפרשת ויגש, אנחנו מגלים יוסף אחר לגמרי. פרשת ויגש מתחילה שיהודה ניגש ליוסף ומבקש את בנימין. יוסף לא מוכן לשחרר את בנימין, רוצה אותו לעבד. ויהודה מאיים עליו שהוא יהפוך את מצרים, הפכנו את שכם, אנחנו יכולים להפוך גם את מצרים. ואז בשיא המפגש המרתק הזה, המסעיר הזה, יוסף נשבר ואומר, אני יוסף, העוד אבי חי ומתגלה אליהם. ומי אותו רגע? זה יוסף אחר. זה לא אותו אדם שאנחנו מכירים מהפרשה הקודמת. הוא מחבק אותם ומתנשק איתם ולוקח אותם תחת חסותו. מאותו הרגע המשפחה כולה הופכת להיות בידיים וחלק ממש מהמשפחה של יוסף, המשפחה הקרובה של יוסף. הוא נותן להם 10 עגלות מלאות, כל טוב, חליפות, שמלות, אוכל, מזון, תבואה, מתנות, שולח אותם ליעקב. הם חוזרים חזרה למצרים והופכים להיות חלק מהמשפחה הקרובה. הם גרים בארץ גושן, הוא מחלקל אותם, מפרנס אותם, זן אותם, נותן להם כל מה שהם צריכים. והשיא מגיע אחרי פטירת יעקב אבינו. הם חוזרים מהלוויה של יעקב, ויש להם חשש בלב. עכשיו יוסף משוחרר, עכשיו יוסף יכול לנקום בהם. עכשיו הוא יכול לעשות ממש מה שהוא רוצה, הוא כבר לא חייב כלום לאף אחד. קודם הוא חשש מיעקב אבינו, הוא חשש מאבא, איזה אדם יפגע באחיו שלו בעיני אביו. בפרט אביו הזקן שכל כך הרבה שנים הוא לא ראה אותו וחיכה לו. אבל עכשיו שאבא הסתלק מהעולם, יוסף משוחרר, יוסף חופשי. והם ניגשים אליו ואומרים לו, אבא ציווה לפני מותו, עשה נעבון אחיך, אל תעשה לנו שום דבר, למרות שרשי מוסיף בסוגריים שזה לא היה ולא נברא, אבל הם משקרים כי הם במתח מפני השלום. ויוסף צוחק, הוא מרגיע אותם, הוא אומר, אני אעלה בדעתכם שאני אפגע בכם? אתם חשבתם לרעה ואלוקים חשבה לטובה, אנוכי אכלכל אתכם והוא מבטיח להם שעד סוף ימיהם הם עליו. הוא הדוד העשיר שלוקח את כל המשפחה על הכתפיים. אז לא רק שהוא לא נוקם, ולא רק שהוא לא נותר, ולא רק שהוא לא כועס, הוא גומל לחייבים טובות. הוא עושה טובה, הוא משיב טובה תחת רעה לאלו שגמלו איתו רעה, הוא נותן להם את הטובה הכי גדולה, ברוחב לב, בחפץ לב, בצורה הכי יפה שיכולה להיות. הוא בכלל מראה להם שמלכתחילה אין לו על מה לכעוס עליהם. מעולם לא כעסתי עליכם, הוא אומר. אז איך אפשר לשלב בין ההתנהגויות האלה? אז לאיזה יוסף להתייחס? ליוסף של פרשת מקץ שמתנקר ומדבר קשות ומתעלל. או ליוסף של פרשיות ויגש ויחי שמחבק ומנשק ומה פגעתם בי? מי אני בכלל? אלוקים חשבה לטובה, אני פה בורי קטן במערכת, גומל חייבים טובות, הכי טוב שיכול להיות, הכי יפה שיכול להיות. המפרשים כולם מדברים על הנושא הזה, על השאלה הזאת, כל אחד בדרכו שלו. אבל יש קו אחד שעובר בין כל הפירושים. המפרשים יוצאים מנקודת הנחה שבוודאי שיוסף של פרשיות ויגש ויחי הוא יוסף האמיתי. יוסף שגמל לחייבים טובות, יוסף החסיד, הוא היוסף האמיתי שעליו אנחנו צריכים להסתכל. מה עם פרשת מקץ? אז למה הוא התעלל בהם בהתחלה? למה הוא התנקר אליהם? למה הוא לא מיד חיבק אותם בפעם הראשונה שהוא רואה אותם? אז פה המפרשים אומרים כל מיני הסברים, אני אזכיר שניים מהם. ההסבר הראשון הוא הסבר של הרמב"ן, שהוא פשוט מדויק מתוך דברי התורה. הרמב"ן אומר, כאשר יוסף נפגש איתם בפעם הראשונה בפרשת מקץ, התורה אומרת משפט סתום. ויזכור יוסף את החלומות, ויאמר להם, מרגלים אתם. הוא זוכר את החלומות שהוא חלם, ולכן הוא מאשים אותם בריגול, לכן הוא מתנקר אליהם. מה הקשר בין הרי של הספר? למה אם אתה זוכר את החלומות, לכן אתה צריך להתנקר אליהם? איפה ראית בחלום שאתה צריך להתנקר אליהם? אומר הרמב"ן רעיון מדהים. כאשר יוסף פוגש את האחים שלו בפעם הראשונה, הוא בוודאי, הוא רוצה לחבק אותם, הוא רוצה לנשק אותם, אין בזה ספק. ואם לא בשבילם, אז בשביל אבא שלהם. הוא בוודאי רוצה כבר להיפגש עם יעקב אבינו. 22 שנה הוא לא ראה את אבא שלו. כל כך אהבו אחד את השני. בוודאי שהוא מעוניין לסיים את הסגה הזאת כבר ולהתגלות. אבל יש דבר אחד שמעכב אותו. החלומות. יוסף זוכר שבחלום הראשון הוא ראה ש-11 אלומות משתחוות לפניו. 11 אלומות זה מקביל ל-11 אחים. אבל כאשר האחים ירדו אליו למצרים, הם רק 10. הם לא 11. יש רק 10 אלומות, לא 11 אלומות. ויוסף רואה בחלומות שלו דברי נבואה, התגלות אלוקית שצריכה להתקיים. לכן יוסף אומר, לפני שאני מתגלה אליכם, לפני שאני מסיים את הסיפור, החלום מוכרח להתקיים כצורתו, כלשונו. לכן יוסף אומר, אני מוכרח לגרום להם ללכת להביא לפה את בנימין, כדי שישתחוו לפניי 11 אלומות, 11 אחים. אז הוא אוסר אותם, מכניס אותם לכלא, מדבר איתם קשות, שובר את רוחם, כדי לגרום להם לעשות את כל המסע חזרה, ואחר כך לבוא עוד פעם למצרים עם בנימין. הוא יודע שאחרת הם לא יביאו את בנימין. אנחנו הרי קוראים בהמשך עד כמה זה היה קשה. יעקב לא רוצה לשחרר אותו, והם מחכים עד שיהיה רעב גדול בארץ, ואז יעקב פשוט מוכרח לשלוח את בנימין. אז הוא שובר את רוחם כדי לגרום להם להביא את בנימין ולתת לחלום להתקיים. יתרה מכך, אומר הרמב"ן, היו שני חלומות. החלום הראשון של האלומות, שבו רק האחים משתחווים לפניו, והחלום השני, שבו השמש והירח והכוכבים משתחווים. מה נוסף בחלום הראשון? שגם יעקב אבינו ורחל או בלהה, לפי המפרשים האחרים, משתחווים לפניו. אז יוסף אומר, לפני שמגיע תור החלום השני, שבו יעקב משתחווה לפניי, השמש והירח, צריך שהחלום הראשון יתגשם במילואו. אז הוא גורם להם להביא את בנימין, נותן לחלום להתגשם, ואז הוא מחכה שהחלום השני יתגשם, ואז הוא אומר להם להביא את יעקב, ואז החלום השני מתגשם כצורתו. אז יוסף יש פה כוונה עמוקה בכל ההתעללות הראשונית הזאת, בכדי לתת לחלומות להתקיים כמו שצריך. ויזכור את החלומות, ולכן ויתנקר אליהם, ולכן ויאמר להם מרגלים אתם. כך אומר הרמב"ן, זה פשוט מתאים מתוך דברי התורה. אבל כמובן שמפרשים אחרים לא מסתפקים בפירוש הזה, כיוון שסוף סוף קשה להניח שהוא יתנקר אליהם, הוא ידבר איתם קשות, 22 שנה הוא לא ראה אותם, והוא לא עושה את הדבר הטבעי של ליפול להם על הכתפיים, הכל הכל בשביל לקיים את החלומות. הרי יוסף יכל לומר לעצמו, אין חלום בלא דברים בטלים, חלום לא חייב להתקיים לחלוטין. לכן המפרשים האחרים לא מסתפקים בהסבר הזה, ומביאים הסבר נוסף. שבאמת הרוח של ההסבר הזה נמצאת בשיחות של הרבי. זאת אומרת, הנקודה של ההסבר הוא מובא, כי באור התורה של הצמח צדק הוא ממש מובא כולו, אבל אצל הרבי מובא נקודת הרעיון הזה בשיחות, מוזכר הרעיון הזה. כאשר יוסף רואה את האחים שלו, כך מפרש הכלי יקר, כאשר יוסף פוגש את האחים שלו בפעם הראשונה, הוא בוודאי רוצה לחבק אותם. הוא בוודאי רוצה לפגוש כבר את אבא. אין בזה ספק, זה לא דבר שצריך להסביר אותו אפילו. אבל יש דבר אחד שעוצר אותו. החטא של המכירה. החטא הנורא שהם חטאו כלפיו, שמכרו אותו למצרים, שזרקו אותו בבור. ויוסף אומר לעצמו, עד היום הם לא התחרטו, הם לא הביעו חרטה, הם לא חזרו בתשובה על מה שהם עשו. יוסף אומר, האבון הזה עומד לחובתם בעולם הזה ובעולם הבא, ולפני שאנחנו מסיימים את הסיפור, אנחנו מוכרחים לתקן את זה. אני מוכרח לגרום להם להתחרט, אני מוכרח לגרום להם לשוב בתשובה. אם הם ישובו בתשובה בעולם הבא, זה כבר לא מספיק. הם מוכרחים בעולם הזה להתחיל לשוב בתשובה על מה שהם עשו. ולכן יוסף לוקח על עצמו את תפקיד המחנך הלאומי, את תפקיד השוטר והדיין, ששובר את רוחם כדי לגרום להם להתחרט על המעשה שהם עשו. ויוסף יודע על מה הוא מדבר. 1,500 שנה אחר כך, אחרי חורבן בית שני, 10 הרוגי מלכות, הרומאים הורגים 10 מגדולי ישראל שלא היו כמותם בכל הדורות, רבי עקיבא, רבי יהודה בן בבא, רבי חוצפית המתורגמן, 10 גדולים ביותר. וכל כך למה? למה נגזרה גזרה נוראה כזאת? אז מה מסופר שם? אנחנו אומרים את זה ביום הכיפורים בסדר עבודה. תיקון על מחטא מכירת יוסף. 10 אחים מכרו את יוסף, אז 10 צדיקים יצטרכו לשלם על זה בחייהם. אז 1,500 שנה אחר כך עוד לא סיימו לתקן את החטא הנורא של מכירת יוסף. קל וחומר שלפחות צריך להתחיל את התהליך הזה. אז יוסף אומר, אני מוכרח לפחות לגרום להם להתחיל להתחרט, להתחיל לשוב בתשובה. והכלי יקר מדייק את זה אפלה ופלה מתוך המעשים של יוסף. הוא אומר, אם נפרק את המעשים המסוימים שיוסף עשה להם, את האשמה בריגול, את ההכנסה לבור לבית האסורים, את הלקיחה של בנימין לעבדות, הננו מרגלים לאדוני, האשמה של כולם כעבדים, זה בדיוק מקביל, אומר הכלי יקר, למה שהם עשו לו. אז יוסף מידה כנגד מידה רוצה לתקן אותם באותו עניין. הדבר הראשון שהם פגעו ביוסף, המעשה הראשון שבו הם פגעו ביוסף, זה היה האשמה בריגול. הם האשימו אותו שהוא מרגל אחריהם בבית ומלשין לאבא. הם האשימו אותו שהוא עוקב אחריהם, שהם אוכלים עבר מן החי, שהם קוראים לבני השפחות עבדים, והוא מלשין על זה ליעקב אבינו. זה היה החטא הראשון, מפה התחיל הכל. שהם האשימו אותו בלשון הרע, ברכילות, בעצם בריגול. אז כאשר הם יורדים למצרים, יוסף דבר ראשון מאשים אותם בריגול. שהם ירגישו מה זה. שהם ירגישו מה זה להאשים אדם אחר בכוונות זדון. בכוונות של לשון הרע, בכוונות של רכילות. כדי לתקן אותם. אז כשהם נפגשים מיד בדבר הראשון שהוא אומר להם, אתם מרגלים, אתם שקרנים, אתם אחד בפה, אחד בלב. אתם מראים לי שאתם באתם לקחת אוכל, והאמת היא שאתם רוצים לרגל אחרי מצרים כדי לשבור אותה. כבר הוא מדליק אצלם בראש איזה פיוז, איזה נורה אדומה, ריגול, ריגול, מוכר לנו האשמה הזאת. אנחנו האשמנו את יוסף בריגול. ואז מגיע השלב השני, המשמעותי. הוא משליך אותם לבור, לבית האסורים, כי הם הרי השליחו אותו לבור. אז הוא מוכרח לגרום להם מידה כנגד מידה לתקן את אותו עניין. אז הוא משליך אותם לבור. וזה עובד. איך שהם נכנסים לבור, מה אומרת התורה? ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו, כי לא ראינו בצרת אחינו. הבור מזכיר להם את הבור. בית האסורים מזכיר להם את מכירת יוסף. אז הם מתחילים להתחרט, סוף סוף. הם מתחילים לשוב בתשובה. עד עכשיו הם עוד לא שבו בתשובה. כמובן, זה לא תשובה מעולה, זה תשובה שהיא תחת לחץ, תחת גורם חיצוני. הרבי מדבר על זה בשיחות. אבל לפחות זה התחלה של תשובה, לפחות זה שלב ראשון, זה עדיף מכלום. והשלב השלישי זה לקחת אותם לעבדות, לקחת את בנימין לעבדות. כי זה מה שהם עשו לו. הם מכרו אותו לאורחת ישמעאלים, הפכו אותו לעבד, וכתוצאה מכך הוא הפך לעבד במשרה מלאה בבית פוטיפר. אז יוסף צריך לתקן את חטא העבדות. אז הוא לוקח אותם לעבדות. הוא מאיים שהוא ייקח אותם לעבדות. אז שלושת המעשים של יוסף הם מקבילים בדיוק למה שהם עשו לו, כדי לתקן אותם מידה כנגד מידה. וברגע שיוסף חש שנגמר תהליך התיקון, לפחות התהליך הבסיסי של התיקון, הוא מסיר את הבגדים, מסיר את התחפושת, ומתגלה אליהם ואומר, אני יוסף העוד אבי חי, ומאותו רגע הוא עושה את מה שהוא כל כך רצה לעשות, מתחבק איתם ומתנשק איתם, והופך להיות יוסף החסיד הגומל חייבים טובות. אחרי שהנחנו דעתנו בפרשת מקץ, מהחלק הראשון בהתנהגות של יוסף, והבנו שהכוונה שלו הייתה לטובה, חס וחלילה, הוא לא נוקם ולא נותר, אלא יש פה כוונה עמוקה, כוונה שהיא על פי הלכה יש לה מקום, אנחנו נעבור לדבר על החלק השני, על הגומל חייבים טובות. הם עשו לו כל כך הרבה רע, והוא דווקא גומל להם טובה. וזה דבר מעניין, זה דבר שצריך לחשוב עליו. למה הוא עושה את זה? למה הוא גומל טובה תחת רעה? למה הוא חייב לעשות את זה? כמובן, לא לנקום, בוודאי, התורה אוסרת לנקום. לא ליטור, בברור, זה לאו, זה איסור מפורש. אבל למה לגמול טובה תחת רעה? היה מאוד מובן, אם יוסף היה אומר להם, לפחות אחרי פטירת יעקב, תשמעו רבותיי, בואו ניפרד. אני לא מתגעגע אליכם, אתם לא מתגעגעים אליי. השנים שהיינו ביחד בבית לא עלו יפה, לא הייתה ידידות טובה בינינו. בואו ננתק קשר. אני לא כועס, אני לא נוקם, אני לא נותר, אני לא מעניש, אני לא הורג אתכם חלילה, לא מכניס אתכם לא לכלא. אבל בואו ניפרד. בואו ננתק קשר, זה כל כך הגיוני, אם יש לך שכן שמציק לך. אז אתה כמובן לא נוקם ולא נותר, אתה לא שופך לו חזרה מים מהחלון. אבל טבעי ביותר שתנתק איתו קשר, שתמחוק את השם שלו מספר טלפונים. תמחוק את השם שלו מהפלאפון, זה כל כך הגיוני. אנחנו לא מסתדרים, בואו ניפרד. איך אמר אברהם ללוט, אם לימין והימינה, אם לשמאל והשמאלה. לא צריכים לחיות ביחד. מה גורם ליוסף להתעלות על עצמו ולגמול טובה תחת רעה, לעשות דווקא טוב למי שגמל איתו רעה? הוא לא חייב בזה. מה פתאום הוא עושה את זה? יתרה מכך, והוא העיקר. אדמור הזקן מביא בסוף פרק י"ב בתניא, הוא מביא מהזוהר, שכך ראוי לנהוג, כך ראוי לנהוג לכל אדם, לגמול לחייבים טובות. אדם שהזיק לך, אדם שפגע בך, ראוי לך להשיב לו טובה תחת רע. דווקא לעשות לו טוב, דווקא אדם שהזיק לך, יש עניין לעשות לו טוב יותר מלאדם אחר. אומר סוף פרק י"ב, כמו שכתוב בזוהר, ללמוד מיוסף עם אחיו. ופה נשאלת השאלה, למה צריך ללמוד מיוסף? למה אני אמור לגמול טובה למי שעשה עם הרעה? מאיזה טעם? האם אין פה תסמונת של אדם שמפנה את הלחי השנייה, שיתנו לו עוד מכה? למה זה כך? אני לא נוקם ולא נותר, אני לא כועס, אבל לפחות אני מנתק קשר. מאיזה טעם הזוהר דורש ממני, ואדמור הזקן הופך את זה לדבר שהוא ראוי לכל אדם, דווקא להשיב טובה תחת רע. הרבי באחת השיחות, בחלקי, הוא מביא נקודה, הרבי מאוד מעמיק בה, נאמר רק את הנקודה, והיא נקודה נפלאה, שהיא חשובה מאוד בחיים. הגמרא אומרת במסכת סוטה, משפט מאוד יפה, במידה שאדם מודד, מודדים לו. בדרך שבה אדם מתנהג, ככה מתנהגים איתו משמיים. כן, יש מדרש, כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם באותה דרך שבה האדם נוהג. וזה מאוד מעניין. אנחנו רגילים לחשוב שיש שכר ויש עונש. זאת אומרת, זה דבר כללי. אדם עושה טוב מקבל שכר, אדם עושה רע מקבל עונש. אבל כאן הגמרא מחדשת שזה לא רק שכר ועונש בכלל, אלא השכר והעונש הם באותו עניין שאתה עשית. באותו דבר טוב, על אותו דבר טוב שעשית, בדיוק באותו עניין השכר. באותו דבר רע שעשית חלילה, בדיוק באותו עניין העונש. זה מקביל אחד לאחד. אבל השם טוב מביא לזה דימוי מקסים. הוא אומר, השם צילך על יד ימיניך, כך כתוב בתהילים. השם צילך. איזה שורש זו המילה צילך? מאיפה היא נוצרה? אומר הבעל שם טוב, השם הוא כמו צל שלך. השם עוקב אחריך ועושה את אותם תנועות שאתה עושה. אדם הולך ברחוב בלילות החורף, החשוכים, יש תמיד צל. הוא מזיז את היד ימינה, הצל הולך ימינה, הוא מזיז את היד שמאלה, הצל הולך שמאלה. השם צילך על יד ימיניך. השם הוא הצל שלך שעוקב אחריך ועושה בדיוק מה שאתה עושה. זה רעיון נשגב. והגמרא מביאה לזה כמה וכמה דוגמאות. במידה טובה, דבר ראשון נתחיל מדוגמה חיובית. מרים הנביאה. בסוף פרשת בעלותך, התורה מספרת, איך שמרים ואהרון דיברו לשון הרע על משה, מרים נעשתה מצורעת כשלג, והיא הוסגרה מחוץ למחנה 7 ימים. כעונש, מצורע יוצא מחוץ למחנה, מחוץ למחנה מושבו. אבל שם יש דבר פלא. כל עם ישראל מחכה לה 7 ימים, עד שהיא תסיים את ההסגר. כל התוכנית האלוקית, התוכנית של החניות והמסעות של בני ישראל, מתעכבת 7 ימים בגלל החטא של מרים, בגלל שהיא הוסגרה כמצורעת מחוץ למחנה. שואלת הגמרא, למה זה מגיע לה? שכולם ניסו והיא תיקח אחר כך טרמפ ותבוא. כולם צריכים להתעכב כי היא חטאה? אומרת התורה, מידה כנגד מידה. כי כאשר משה רבינו היה תינוק, כאשר הוא נולד, נקרא את זה בפרשת שמות, היא התעכבה שעה אחת ליד התיבה שלו ביאור. היא עמדה שם וחיכתה עד אשר באה בת פרעה ולקחה אותו וחיפשה לו מינקת. אז בשכר שהיא התעכבה שעה ליד המיטה של, ליד התיבה של משה, בשכר זה מידה כנגד מידה חיכו לבני ישראל שבוע שלם. התעכבו בני ישראל בשביל השבוע שלם, כי מרובה מידה טובה. את התעכבת שעה, התעכבו בשבילך שבוע. אז המידה הטובה היא בדיוק באותו עניין שבו אתה נהגת. השכר הוא בדיוק באותו עניין. וכך זה גם בבחינת העונש. אנחנו זוכרים את המשנה במסכת אבות, פרק ב' משנה ו', הלל הזקן ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, והוא אומר לאותה גולגולת, אף דעטפת עטפוך. את התבעת אנשים במים, אז גם את תובעת במים. גם את נענשת באותו עניין בדיוק. מסבירים המפרשים שהגולגולת הזאת, איך הוא ידע שזו גולגולת שהטביעה אנשים במים? איך הוא יודע מה הייתה ההיסטוריה שלה? הוא רואה רק את ההווה, לא את העבר. אז אומרים המפרשים שהגולגולת הזאת הייתה הגולגולת של פרעה מלך מצרים. הלל ראה שזו הגולגולת של פרעה. אז הלל אומר לה לאותה גולגולת, אומר לו לפרעה, אתה התבעת את תינוקות ישראל במים, אז אף דעטפת עטפוך, גם אתה נענשת באותו עניין ונטבעת במים. אז המידה כנגד מידה היא בדיוק באותו עניין. כעת, אפשר להוסיף בזה באמת הסברה, למה זה כך? למה הקדוש ברוך הוא מחויב לבני האדם? למה הוא הפך את עצמו להיות צל של בני האדם? הוא יכול לתת שכר, יש תורת הגמול. יכול לתת שכר, יכול לתת עונש, אבל למה הוא צריך כל כך לעקוב אחרי הבני אדם באופן אישי? זו הרי ירידה בשבילו. אז יש פירוש באחד המפרשים שאומר שככה הקדוש ברוך הוא מעורר את האדם לתשובה. כאשר העונש הוא בדיוק באותו עניין שבו חטאת, אז קל לראות שזה עונש על מה שעשית. זה באמת מעורר אותך לתשובה. כאשר אדם חלילה גזל מחברו משהו, פגע ברכושו של חברו, בשבוע אחר כך הרכוש שלו נפגע. כן, חלילה פגעת תאונה באדם אחר ולא השארת פתק עם טלפון, ברחת משם, פגע וברח. ואחרי שבוע פוגעים בך חלילה. אז אתה מיד רואה שיש קשר בין המקרים, אז העונש מעורר אותך לתשובה. אבל אם החטא יהיה בעניין אחד, והעונש יהיה בעניין אחר, אז היצר הרע יוכל להרחיק בין הדברים ולומר, מקרה נקרה, אין קשר בין הדברים. אותו דבר במידה טובה. היות שהשכר בא לגרום לך לעשות עוד טוב, ולהתעלות בקודש, אז לכן השכר הוא באותו עניין שבו אתה עשית טוב, וכך אתה מיד רואה, עשיתי טוב, קיבלתי משמיים חזרה, זה יגרום לך לעשות עוד טוב. אז מיתותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. עכשיו, אם נחשוב רגע, נשב עם עצמנו ונחשוב, מה הבקשה הכי גדולה שלנו מהקדוש ברוך הוא? אם היו לנו 5 דקות איתו והיינו יכולים לחבר תפילה אישית, מה היינו מבקשים ממנו? לכאורה הבקשה הכי גדולה היא שיגמול לחייבים טובות. זה שורש כל הבקשות, זה יסוד כל הבקשות. בעצם אנחנו רוצים לבקש ממנו, ריבונו של עולם, תשיב לנו טובה תחת רעה. אנחנו לא תמיד מתנהגים כמו שצריך, אנחנו לא ראויים לקבל שפע, לפחות לא ראויים מספיק לקבל שפע. ואנחנו מבקשים ממנו בעצם, ריבונו של עולם, תהיה חנון ורחום, תעגל פינות, תתחשב בנו, תלמד עלינו זכות. מה פתאום שאלוקים יעשה את זה? איך נגרום לו לפחות לעשות את זה? אם אנחנו נעשה את אותו הדבר. אם כאשר פוגעים בנו, אנחנו נגמול לחייבים טובות. אנחנו נעגל פינות. כן, נמשיך עם הדוגמה של קודם. קמנו בבוקר, אדם עבר במהירות עם הרכב, שפשף אותנו. אז אפשר לחוס ואפשר לנקום. ואפשר דווקא ללמד עליו זכות. לא אמר, תראה, הוא ממהר, צריך לקחת את הילדים לבית הספר, הוא לא ישן טוב בלילה, הוא לא ערני, לא שתה כוס קפה בבוקר, הוא לא כל כך יודע מה שנעשה סביבו. ללמד עליו דווקא זכות. ונגמול איתו טובה, ולהפך, נראה לו שאנחנו לא כועסים, ועד רבה נגמול איתו טובה. וכך אנחנו נגרום לקדוש ברוך הוא שהוא יעשה את אותו הדבר. שכאשר אנחנו בבוקר לא התפללנו כמו שצריך, אז הקדוש ברוך הוא יאמר, נו, אותו יהודי, הוא לא ישן טוב בלילה, הילדים העירו אותו, הוא לא שותה קפה בבוקר, הוא ממהר לעבודה, הוא גם מלמד עלינו זכות. אז מידה כנגד מידה, מי שרוצה שיגמלו איתו טובה משמיים, שישיבו לו טובה תחת רע, צריך לעשות את זה בעצמו, צריך להתחיל בדיוק מהעניין הזה. ובעצם כל התיאוריה הזו כתובה במפורש בזוהר. הזוהר מספר שרבי אבא הלך פעם בדרך בכניסה לעיר לוד, והוא ראה אדם ששוכב על איזשהו ענף, ישן, ופתאום בא נחש להקיש אותו, ונופל איזשהו סלע, איזשהו ענף מהעץ, והורג את הנחש. אחר כך, כשהוא התעורר מהשינה וקם, אז הענף שהוא שכב עליו נפל לתהום. בעצם אותו אדם ברגע אחד ניצל, שני ניסים קרו לו, ניצל משתי אסונות. א', הוא ניצל מהנחש שהתכוון להקיש אותו, ב', הוא ניצל מנפילה לתהום. אז רבי אבא נדהם, הוא שואל אותו, איך זכית שיקראו לך שני ניסים כאלו? זה דבר מדהים, מי המלאך ששומר עליך כל כך צמוד? אז הוא אומר לו, תראה, אני עושה מעשה טוב אחד. אני גומל טובה לאנשים שגמלו איתי רעה. אנשים שעשו לי רעה, אני לא כועס עליהם, ועד רבה אני מלמד עליהם זכות וגומל איתם טובה. אומר לו רבי אבא, ראוי אתה לכל הנס הזה, ועד רבה אתה גדול מיוסף הצדיק. כי יוסף הצדיק עשה טובה תחת רעה לאחים שלו. נו, לאחים יותר קל למחול, הרבה אנשים על כל פשעים תחסי אהבה. וכולנו, לאחים אנחנו סולחים ומשתדלים לראות את החצי כוס המלאה, משתדלים להדחיק את הבעיות. אבל אינו כך לאנשים זרים? אומר רבי אבא, אתה ראוי שמשמיים ינהגו איתך באותה מידה ויגמלו איתך טובה תחת רעה, ולכן קרו כל ההצלות האלה. אני רוצה לסיים בשני סיפורים חסידיים, אחד שהוא מרבי זו שמעני פולי והשני מרבותינו נשיאנו. רבי זו שמעני פולי, היה אצלו המנהג שהוא היה נמצא בבית הכנסת כל היום, מתפלל, יש סיפורים איתו, שהוא היה אחרי התפילה אומר זו שרעב, ריבונו של עולם זו שרעב, והקדוש ברוך הוא היה שולח לו אוכל. והיה שם יהודי בעיר שמאוד העריך את זושה, יהודי עשיר, שכל בוקר אחרי התפילה היה עשה מטבע לזושה בתלית והתפילין, שיהיה לו לפרנסת ביתו. ואכן אותו יהודי ראה ברכה גדולה בעמלו. יום אחד הוא מגיע לבית הכנסת ורב זושה לא נמצא. איפה רב זושה? הוא מברר. נודע לו שרב זושה נסע לרבו, למגיד ממזריץ'. אותו יהודי הוא סוחר. אומר לעצמו, רגע, למה לי להשקיע ברבי זושה? אני אשקיע ברב שלו, בצדיק, במי שהוא צדיק יותר גדול מזושה. אם זושה נוסע אליו, כנראה שהוא צדיק יותר גדול. ואז תהיה לי ברכה עוד יותר גדולה. חישוב מסחרי. למה להשקיע בחברות, בחברות בנות? אפשר להשקיע בחברות אם, בחברת החזקות עצמה. ואומר ועושה, נוסע למזריץ', נותן למגיד את הסכום שהיה נותן אזור שלה בחצי שנה, חוזר חזרה לעיר ומצפה לברכה הגדולה שתגיע. אבל אפלה ואפלה. הברכה נעלמה. מיום ליום הוא פשוט ראה איך שהעסקים נחלשים. הוא ראה את זה מול העיניים, לא היה אפשר לטעות. אז הוא הלך לרבי זושה ושאל אותו, מה קורה פה רבי? נתתי לצדיק יותר גדול ממך, לרבי שלך. אז למה הברכה מתמעטת? עונה לו רבי זושה כך. כשאתה נתת לי, לא בדקת אם זה מגיע, לא מגיע, נתת. אז גם משמיים נהגו איתך באותה מידה ונתנו לך בלי לדקדק. אבל כשהתחלת לדקדק, התחלת לחפש צדיק גדול, אדם שבאמת מגיע לו, אדם שבאמת ראוי לשפע, אז גם משמיים נהגו איתך באותה מידה, והתחילו לדקדק איתך. התחילו לחפש אדם שבאמת מגיע לו, וכנראה שלא באמת מגיע לך. וסיפור דומה באותה רוח מרבותינו נשיאינו. יצאנו עכשיו, באנו עכשיו מיוטט כסלב, אז באחת העיירות באותה תקופה של ההתנגדות, של המלחמות עם המפנגדים, אז הייתה העיירה שהמפנגדים הלשינו על כמה חסידים, וכמה חסידים נכנסו לכלא. אחרי תקופה הם יצאו מהכלא, וזו הייתה שמחה גדולה, והם החליטו לכתוב מכתב לאדמור הזקן, לספר לו שהם יצאו מהכלא לשמח אותו, לבשר לו טוב. כתבו את המכתב, ופתאום קם יהודי פשוט, שמעון הנפח, ככה רבי אריאץ מספר, ואמר שלא, לשלוח בדואר, זה יגיע לרבי עוד כמה שבועות. הוא אומר, אני משלם מהכיס שלי, לשלוח רץ מהיר, שייתן את זה לרבי, שייתן את זה לרבי מיד ביד, שתוך יום אחד יגיע לרבי. למה לעכב את הבשורה הטובה? הם כולם גיחחו וצחקו ממנו, הוא היה איש מסכן, הייתה לו אישה חולה, לא הייתה לו פרנסה מרובה, הוא בסך הכל חי מעמל כפיו. אז מה אתה פתאום ככה נוהג בעשירות? נעשית חסיד גדול? אבל הוא אומר, לא, זה חשוב לי, זה בוער בעצמותיי להביא את הבשורה הטובה לרבי כמה שיותר מהר. טוב, הסכימו, בן אדם רוצה. לקחו את המכתב, נתנו אותו לשליח מיוחד שנסע את כל הדרך והביא את זה לרבי תוך יום יומיים. אחרי כמה שבועות מגיע שדר של הרבי לעיירה, מגיע שליח של הרבי לעיירה, עם מכתב אישי עבור שמעון הנפח. והרבי כותב שם כך, היות שלך היה עונג בלבשר לי טוב, היה לך עניין בלשמח אותי, לגרום לי בשורות טובות, לגרום לי תענוג, אני מברך אותך שגם אצלך מהיום יהיה לך את אותו עניין בבית, שגם אתה תוכל תמיד לבשר טוב, מהיום רק טוב יהיה לך בבית, אך טוב וחסד ירדפוך. ואכן הרבי אריאץ מספר שמזלו התהפך תוך זמן קצר, ואשתו הבריאה, והילדים הבריאו, והוא התאשר והפך ממש לאדם עשיר ומכובד. מידה כנגד מידה, ומרובה מידה טובה ממידת פורענות.